שלום, אנחנו הקוראות בקול, רותי חלבני ותמי קצין, ביום הנושא שלנו, עד כמה צריכים זמרים בכל רמה לחשוב או לא לחשוב על טכניקה בזמן הופעה? יש אמירה כזאת בעולם ההופעות שהיא כוללת רקדנים, זמרים, שחקנים, נגנים, שכשאתה על במה, לשכוח לגמרי מהטכניקה ולהתמסר לחלוטין רק למצב ההופעה, שזה כל הדברים שקשורים לזה.
כן, אז החלטנו לבדוק האם זאת האמת, האם זה תמיד עובד, מתי כן, מתי לא. והבאנו לכם כמה טיעונים שהם בעצם, הם גם עלו אצלנו וגם הלכנו ובדקנו את זה וקראנו על זה מאמרים.
ומחקרים, ממש מחקרים שנעשו.
ממש מחקרים כדי לראות את שני, אנחנו תמיד אוהבות להראות את שני הצדדים, לטעון לזה, לטעון לזה, ולראות, אולי נגיע לאיזושהי מסקנה מסוימת, וגם לפתוח איזושהי שאלה או מחשבה אצלכם. אז בואו נסתכל על כיוון אחד, על...
בואי נתחיל בלהגדיר מה זה שליטה טכנית קולית, כדי שנהיה מיושרות בנושא הזה. זה גם לא רק טכניקה קולית, זה טכנית לשלוט בכל הנושא של להיות זמר מקצועי על במה. בסדר? כן. אז בואי נתחיל בדברים שאפשר לרכוש ולעבוד עם המוכר. זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לגייס אותו.
כן.
למשל.
זאת אומרת, זה הרגלים, הרגלים שטובים, שאנחנו רכשנו במשך שנים בלימוד, בפיתוח קול, בלימוד משחק, בכל מיני וריאציות, ואלו התווספו, נאספו, ונהפכו להיות אצלנו בעצם כמו טבע שני, הייתי אומרת, כן? הם בתוכנו.
למשל, השליטה בנשימה, שאנחנו יודעים בדיוק איך לחלק את זה, ואיפה לנשום, ולהתמודד עם משפטים מאוד ארוכים.
כן. או למשל, עבודה על מנעד, הרחבנו את המנעד שלנו, שאנו מספיק מנעד לשיר את השירים שאנחנו רוצים.
נכון. התמודדות החלטות לגבי מעברים בין הרגיסטרים, זה דברים שכדאי לדעת אותם היטב לפני ההופעה.
בייחוד אם יש קפיצות או איזשהו משהו קצת מאתגר בתוך השיר, או חלק מסוים שאנחנו
ידענו. את יודעת, זה גם לפעמים את אותה מנגינה, את אותו מנעד בדיוק שרים פעם ברגיסטר, למשל ראש שהוא יותר מעודן, ואז בפעם הבאה במיקס או בחזה או בבלטינג. זאת אומרת, אנחנו עושים גם החלטות כאלה מראש ועובדים עליהן כדי להגיע מוכנים להופעה.
בדיוק, זאת אומרת שיש לנו ממה לבחור, יש לנו מספיק טכניקה כדי לבחור כל מיני צבעים ורגיסטרים ומתי נכון לעשות מה, וזה אומר שאנחנו יכולים לתכנן מראש מה הולך להיות.
זה דברים גם שקשורים לעוצמת קול, מתי חזק, חלש, מתי מתגבר, מוחלש, מתי להאט, מתי להאיץ, עושים את זה גם עם הנגן, עם התזמורת, זה דברים שאנחנו גם על זה עובדים, כל אלה דברים טכניים שהם קשורים
נכון, גם מיומנות מוזיקלית, זאת אומרת, העניין הזה של מתי עובר משקל פתאום אולי, או איזה מקצבים, או איך אני עוברת מדבר אחד לדבר שני, זה משהו שלומדים ורוכשים אותו, את המיומנות הזאת, לא ממציאים אותו באותו רגע על הבמה, זה קורה הרבה לפני.
קורה הרבה, והפנמה מאוד עמוקה של הדברים האלה. מה שקשור לשירים עצמם, זה כבר, התחלת להזכיר משקלים, קצב, מנגינה, מילים, לפעמים מילים זה ממש אתגר, נכון? התוכן של השיר, גם מבחינת הסיפור, גם מבחינה רגשית, לפעמים גם דברי קישור, כמה שיותר לדעת, אנחנו לא מדקלמים דברים.
גם אפילו נזכרתי בזה, שמאיפה יגיע הצליל, כאילו הרבה פעמים קרה לי הרבה בתור באופרה, במוזיקה קצת מודרנית, שלא ברור בהרמוניה בכלל איזה צליל מתוך האקורד אני צריכה לשיר, אז יש לי הינטס, יש לי רמזים, אני אזכור שהבוב מגיע משם, ופתאום יש איזה ליין כזה, ואני אתפלל שהבן אדם הזה יהיה באותו יום בחזרה, או בקונצרט, או בהופעה, והצליל הזה יגיע משם. זה גם חשוב, החישובים האלה מראש, מאיפה אני מקבלת את הצליל.
נכון, מצוין. גם הנושא של כניסות אחרי מעברים או בפתיחה, איפה זמר נכנס, הרבה פעמים זה... זה מכניס לחרדה, כשלא יודעים בדיוק איפה, זה מכניס לחוסר ביטחון מאוד מאוד גדול.
בטח.
יש את הדברים שאי אפשר ממש להתכונן אליהם. והם אלה שמערערים אותנו, או יכולים לערער אותנו, בואי נגיד ככה.
כן, כן. אז אלו, זה, אלו המצבים הלא מוכרים, נכון? המצבים הלא מוכרים לנו, כמו שזה התנאים עצמם. זאת אומרת, פתאום אנחנו נמצאים מול קהל, וקורה לנו משהו באנרגיה, ופתאום זה משכיח מאיתנו דברים שאנחנו ידענו קודם. על עצמנו, דברים שהיינו בטוחים בהם מאוד. כן, אני יודעת בדיוק איפה הייתי אמורה לנשום. אני יודעת בדיוק באיזה רגיסטר אני שרה. אבל משהו קרה באותו יום, באותו ערב, שזרק אותי. זאת אומרת, משהו בתנאים.
כן. כן? בואי נראה מהם התנאים האלה שיכולים לקרות, כי אני חושבת כשאדם יודע שהדברים האלה עלולים לקרות, זה יכול קצת למתן את ה... הרגשה הזאת שאתה נכנס ליער לא ידוע ואתה הולך לאיבוד. למשל, שינוי באולם, אני זוכרת שהזכרנו את זה באיזושהי שיחה, אבל זה מתאים מאוד פה. שינוי בגודל האולם יכול לגרום לנו להרגשה מאוד שונה. איך אנשים יושבים, אקוסטיקה, הגברה, מערכת ההגברה, היא שונה מהופעה להופעה, והיא משנה מאוד את התנאים. קהל קשוב לעומת קהל רתום או מפריע, מוכר ולא מוכר,
או דברים שקורים לנו, כאילו דברים כמו פתאום כואב לי הגב, נתפס לי הגב, או אני, נכון, כל מיני מצבים שיכולים לשנות, הם לא מוכרים, לא התכוננתי שיהיה לי כאב גב, כן, אני באתי בריאה, הכל בסדר, נפלתי חס וחליל לפני ההופעה, כבר שמעתי כמה פעמים אנשים כאלה, כן. קרה לי איזשהו שינוי בחיים שלי, שמשפיע, כאילו...
מאוד משפיע, כן. זה חוכמה גדולה לעשות ניתוק ממה שקורה בחיים הפרטיים, ולהיכנס לתפקיד על במה. זה חשוב נורא לעשות את זה, אבל לא תמיד עושים את זה מאוד בהצלחה. וזה בהחלט עלול להשפיע על רמת ההופעה. אז בואי נדבר על הסיבות למה חשוב לשכוח מטכניקה קולית בזמן הופעה.
כן. אז בוא נגיד שיש אנשים שאומרים ש you go with the flow, כאילו, תרגישי את הדבר הטבעי, את האנרגיה שעולה מהרגע, הנוכחות ברגע, אני לא מדברת על זה בציניות, אני מדברת על זה בתור מישהי שחוותה את זה, זאת אומרת ש אולי עוד לא הייתה לי כל כך טכניקה, אבל היה לי משהו באנרגיה שלי שהחזיק אותי מאוד חזק על הבמה. זה איזשהו כישרון אחר, אני חושבת, או איזו תחושה אחרת, אבל בזמנים שלא הייתה לי טכניקה כל כך טובים, זה, טובה, זה יחזיק אותי, אבל זה לא יחזיק אותי הרבה. זה לא יכול להחזיק אותי לכל החיים של ההופעות שלי. כן? זה זמני.
אז המצב הזה של להיות על במה ולחשוב כל הזמן על טכניקות, על טכניקה, יכול לגרום לזמר להישאר מאוד טכני באמת. שזה אומר איזשהו יובש מבחינה רגשית, אין שם את הניצוץ, אין שם את האומנות, כיוון שאתה כל הזמן מחשב את הצעד הבא שלך, אתה נמצא כל הזמן במקום הגיוני, ואין את הזרימה שאת דיברת על זה. זה בעצם אחד הטיעונים הגדולים ביותר, שנותנים כנגד חשיבה מודעת על במה.
כן, זה לא יהיה איזה רובוטיקה, כאילו איזה משהו טכני...
נכון,
משהו
יבא, בדיוק. נכון, כן. מאוד. וזה בהחלט יכול לקרות, לפעמים ממש רואים אנשים כאלה, שאתה שם לב שהם כל כך טכניים, וכל כך עסוקים ב... זה לא, יש עוד צד. זה גם להיות טכני וגם להיות עסוק בלהרשים, זאת אומרת, שמים לב לכל צד, לכל ניה של השיער והגבה, כל דבר כל כך מתוכנן, שזה לא רק לגבי השירה, אלא לגבי הפרפורמנס, יש משהו סטרילי בזה. מנוכר.
את יודעת, נכון, סליחה, סליחה.
זה מזכיר לך אנשים, זמרים מסוימים,
אני לפעמים גם תלמידות צעירות שלימדתי, והן היו עסוקות בלסדר את השיער על הבמה, כי הם הזכרו שאם השיער שלהם עומד ככה יפה מסודר, אז הם נראות טוב, כמו בסלפי, כן? ואז בתוך שיר, מה הקשר בכלל? למה את צריכה לסדר את השיער בתוך השיר? קרה משהו בשיר שהיה צריך לסדר את השיער? ברגע שהתנועה לא שייכת ולא באה מתוך, היא נראית באמת מהונדסת. היא נראית, אני באותו רגע לא שם, אני חושבת על איך אני נראית ולא איך מה אני שרה. כן, אז...
אני מתכוונת בנוסף לזה גם לאנשים שהם באמת עבדו על התנועתיות שלהם, שזה מצוין בעיניי, אבל הם עושים אותה בצורה מכנית, ולא, הם לא, אין את ההצדקה הרגשית למה שהם עושים.
בדיוק.
ואני רואה את זה הרבה, זה באמת גם אצל ילדים ונוער שמעמידים אותם להופעות, והם עושים את זה מאוד מכני, אבל גם אצל זמרים מבוגרים, ואז באמת חסר האלמנט הלחלוכית הזאת של האומנות שתיתן לזה, שתיתן לזה את האפקט המרגש שאתה רוצה נכון. לראות אותו מעבר לבצע את זה כמו עם סרגל ועיפרון.
רואים את זה הרבה בטקסי זיכרון, כאילו איך שהילדים מעמידים אותם, לא רק בכלל, בכל טקסים, איך הכל מדוד ומסודר, הרי יש שם ארגנים שזה התפקיד שלהם, לעשות כאלה אירועים, והכל בדיוק, והם הולכים ארבעה צעדים ונכנסים לכאן, וזה הולך אחורה, וזה הולך לכאן. אז יש כמובן את הטקסיות הזאת, שהיא באמת מתאימה לטקסים כאלה. ומחנכים את הילדים בצופים ובכל מיני מקומות לעשות דברים מאוד מאוד מסודרים, אחרת זה באמת יתפרק. כי עוד אין להם את הכישורים הטבעיים גם להחזיק משהו בצורה טבעית, כן, דבר כזה. אז זה גם בא לטובה, כאילו, התכנונים מראש, וזה נראה רובוטי, אין מה לעשות. כן.
וואו, עולים לי עוד מחשבות על הנושא של טקסים, כמה ששניתי אותם תמיד, ואני פתאום עולה לי רעיון, מה כן אפשר לעשות?
הצפיות שלהם, זה צפוי.
לא להשאיר את זה כל... כן, טוב, בואי נדלג.
תעלה ויפור. אוקיי.
למה חשוב כן להישאר מחובר? נלך לבדוק את זה, למה כן חשוב להישאר מחובר מבחינת מחשבה ומודעות? אני חושבת צריך אולי לדבר קודם כל על זה שזה צריך להיות במידה. אבל זה, אני חושבת ורואה הרבה סיבות למה כן צריך להישאר מחובר, ואני לא הסתדרתי עם הדעה הזאת שאמרה באופן מוחלט, שאת עולה על במה, תשכחי מכל הטכניקה, ותהיי רק מרוכזת בהופעה.
ברגע.
אני אתחיל דווקא ממני, כיוון שאת יודעת, לפעמים על עצמנו אנחנו לומדים את הדברים בצורה הכי חריפה, שתינו כל הזמן מספרות גם אחת לשנייה על זה, זה מאוד מעצים את המודעות שלנו. אני הייתי, כבר שרתי די הרבה שנים, אבל הייתי בסך הכל בסביבות גיל 30, זאת אומרת שעדיין לא ידעתי את מה שאני יודעת היום, ואני הופעתי לעתים די קרובות בתקופה הזאת עם להקה, ו... הופיעו כל מיני תופעות שתכף נדבר עליהם, שאחת מהן זה קשורה מאוד גם לאופי שלי, של התרגשות מהשיר עצמו, לא רק מההופעה, אלא מהמצב הרגשי שאני נכנסת אליו בשיר, כי זה הטיפוס שאני. וכל הדברים שעשיתי בזמן החזרות, שעבדו מצוין מבחינה טכנית, כמו למשל, כשאני עולה למעלה, אני צריכה לדעת איפה אני עוברת לרגיסטר הגבוה יותר. לא עשיתי את זה בזמן ההופעה, כי... ההתרגשות הגדולה, הרגשית, גורמת לי להמשיך ללחוץ ולהמשיך ללחוץ, ואני סחבתי צילי חזה גבוה מדי, ואז, דבר ראשון, הייתה לי שבירה גדולה כלפי מעלה, ובשלב הבא, בשיר הבא כבר הייתי צרודה. ואני מהר מאוד הבנתי והגעתי למסקנה שאני חייבת לשמור על מודעות טכנית גם בזמן ההופעות שלי. והאימון הגדול והאתגר הגדול היה לחבר את שני העולמות כל הזמן. לא להפוך לטכנולוגית, זה לא המילה. אוטומטית. אלא, בואי נדבר עכשיו על המצבים באמת שיכולים לגרום לנו לאבד את זה, ואז למה זה כל כך חשוב כן לשמור על המחשבה והמודעות?
כן, אני חושבת, אני מזדהה עם מה שאת אומרת, בפעמים מסוימות הרגשתי שהלכתי באמת רק עם האמוציות, והייתי שם ושרפתי את עצמי באותה הופעה, כאילו זה נקרא לשרוף את עצמי, כמה לתת, אפשר לשאוב כמה קיבלתי. אולי זה שווה, כמו אדל, לקבל את זה. כמה אמרו, לא יודעת, מיליונים להופעה כדי... אז אני אעשה ניתוח בתורים אחר כך, לא נורא, כן? זה מה שהיא בטח אומרת. נעשה סיור, ואחר כך ניתוח קטן, לא נורא. אבל, אז זהו, זה לא במצבים האלה, אבל ראיתי כמה ש... אני אגיד על עצמי גם שאני לקחתי... ההופעות שהחשבתי אותן בתור ההופעות הטובות שלי, או הקונצרטים הטובים שלי, היו אלו שאמרתי, זכרתי מה שהמורה או הקואוץ שלי לימד אותי. כאילו, הייתי פנויה, הייתי מספיק רגועה כדי לזכור את מה שהיה צריך לעשות שם. אבל, היו הופעות שעברו ולא ידעתי בכלל שהייתי שם, שהייתה הופעה. מרוב ההתרגשות, מרוב זה שאני דווקא לא חושבת שזו נוכחות כל כך גבוהה. כאילו ההתרגשות, האובר התרגשות שלי, לא באמת תרמה לי, לא עשתה לי את ההופעה הטובה יותר. זאת אומרת, זה שהייתי בפלואו ובאנרגיה ובכל זה, לאו דווקא. ואני חושבת שהופעות באמת שמצאתי את האיזון בין כל מה שנלמד ונרכש ונמצא שם, לבין הפניות הזאת להיות שם. להיות עם הרגע, להיות עם הפרטנרים ששרים איתי, להקשיב למוזיקה, להרמוניה, להיות עם הקהל, זה ההופעות המוצלחות ביותר, שהכל יכול להיות שם ביחד, הדברים האלה.
יש למשל מצבים שבהם הזמר הוא לא במיטבו מבחינה בריאותית?
כן.
ואם הוא זמר מספיק מנוסה, הוא עבד על עצמו הרבה זמן, הוא גם מכיר את התחליפים. הוא למשל רצה לשיר ברגיסטר מסוים, והוא לא מסוגל עכשיו, הקול שלו פגוע. הוא יודע מה עליו לעשות כדי לעבור לרגיסטר אחר, ואני ראיתי הופעה כזאת, ראיתי כמה, אבל אני זוכרת במיוחד הופעה של מישהי שאני מכירה היטב, ביקרתי את השירה שלה, ובהופעה מסוימת שראיתי אותה, היא שרה אחרת, ואני תהיתי מה קורה. ורק כשהיא דיברה את דברי הקישור בין השירים, פתאום קלטתי שהיא מצוננת. רק בדיבור באמת שמעו את זה, והיא קינחה את האף גם בזמן דברי הקישור, אבל כשהיא שרה, היא פשוט שינתה את הטכניקה, והתאימה את זה למצבה לאותו ערב, והייתה הופעה מאוד מוצלחת. אני בטוחה שכל ההופעה היא הייתה עסוקה בלהתאים, את הטכניקה למצבה הנוכחי, ועדיין היא ידעה בדיוק איך להגיש את השירים, וידעה, היא הייתה קשובה לנגנים האחרים, זה היה מצוין.
זה מראה על אינטליגנציה מערכתית כזאת, היא מאוד מאוד טובה. כן. בן אדם שיש לו הרבה ניסיון, ויש לו גם את הכישורים המבריקים האלה, לדעת מה לעשות באותו רגע.
נכון.
שקורים דברים.
אז אנחנו שוב אומרות, יש את הכישורים שאתה רכשת קודם, אפשר להביא אותם לידי פעולה, אבל צריך לבחור בזה.
כן.
אני חוששת שזה לרוב לא קורה אוטומטית. כשאדם צריך לעשות את ההתאמה, אחרי שהוא עבד הרבה זמן בדרך מסוימת, שהוא צריך לעשות את ההתאמה בגלל התרגשות כמו שדיברנו קודם, או בגלל מצב בריאותי מסוים, הוא צריך להיות מעורב מחשבתית ובצורה מודעת כדי לעשות את השינוי הזה.
כן, ואני חושבת שאנחנו מדברים על, כשאנחנו מדברים על מחשבתית, זה לא אני יושבת וחושבת מה אני צריכה לעשות עכשיו, זה כל כך מהיר, זה מין איזשהו חיבור סינפסי כזה מהיר, שאין לנו בכלל שליטה עליו, כן, זה קורה. אבל אני אומרת, אני הרבה פעמים גם הגעתי למשכלה לחיבור הזה עם מקצועות אחרים, מקצועות שלא קשורים בכלל למוזיקה, מקצועות חירום כאלה, אנשים שצריכים לפעול ברגע ולהביא פתרון מהיר, להציל חיים, אנשים שהם קבעי אש, כן, הם יוצאים, אף אחד לא יחלום ללכת להציל אנשים בקומה 30, או להיכנס לבית בוער, בלי הכשרה, כן? זה אידיוט מי שיעשה את זה. זאת אומרת, זה ברור שצריך לעבור, אני גם לא רוצה שמישהו כזה יבוא ויציל אותי, אני רוצה מישהו שיודע, שלא יסכן את עצמו, שידע איך לעשות את זה. אז גם אנחנו, הופעות יכולות להיות מצבי חירום, מצבים שהכל קורה באותו רגע, ואנחנו צריכים לאבד את הכל, בעין, את הכל, וליצור מציאות חדשה, כן? על הרגע, על המקום. ככל שיש לי יותר מיומנות וכישרון וכישורים להתמודד עם זה, אני אצליח. כאילו, אני אצליח לעשות זה נכון. אז יש עוד כל מיני מקצועות כאלה, את בטח חושבת על עוד כמה כבר. אני שומעת אותך.
אני נזכרת בהצגה שאני הייתי בה. דיברנו גם בינינו קודם על זה שלפעמים צריך להתמודד עם פרטנר חדש. או פרטנר שהתבלבל. בין אם זה בהצגות, בהפקות גדולות. ואני ממש זוכרת שהפרטנר שלי שכח את השורות שלו, והייתי צריכה להיזכר מה הוא אומר, ולהגיד את זה בשבילו, כדי שיהיה לי סיבה לחזור ולהיכנס. זאת אומרת, לגמרי הייתי שם בחשיבה, ממש לא הגבתי אוטומטית, כי האוטומט היה לחכות, לא, עד שהוא ידבר, זה האוטומט.
איתרת, כן, כן.
אני איתרתי, אבל אני זכרתי לא את השורה, אלא את התוכן של מה שהוא אומר. אני לא למדתי את הטקסט שלו בעל פה. אבל, וזה ממש חייבים להיות במודעות שם, כדי להמשיך את ההצגה, כדי להמשיך את המופע. הנגן התבלבל. גמרנו, אני יורדת. לא, את ממשיכה לחשוב. אז איך אני יכולה עכשיו לעבור לבית הזה, ולדלג על בית? איך אני עוברת הלאה? חייבת להיות במודעות, כל הזמן.
נכון, גם לנו, אם אנחנו פתאום שוכחות מילים באמצע, זה גם יכול לקרות. איך מצטרפים? איך מצטרפים עוד פעם? או איבדנו את המקום במוזיקה, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. ולכולם. ואז החוכמה, או בוא נגיד ככה, הטכניקה, זה גם לדעת להשתלב. זה לא בא ככה. זה היכולת המהירה הזאת, למצוא את המקום בחזרה.
אנחנו כן רוצות לעשות איזושהי הבדלה מסוימת בין אנשים שהם בתחילת דרכם, מבחינת שליטה טכנית ומודעות וידע, לעומת אנשים שהם מאוד מאוד מנוסים.
נכון.
כיוון שאדם שהוא מתחיל יותר, אין ספק שהוא צריך להיות יותר במודעות ובשליטה מאדם שהוא יותר מנוסה.
נכון.
ככל שאתה פחות מנוסה, אתה יכול יותר לפגוע בעצמך בעצם ובהופעה שלך.
וזה אני אומרת גם למצבים של שעננות. כאילו אנשים שאומרים, אני יודעת את השיר, אני יודעת, עשיתי עליו חזרה, או כאילו לא עשו חזרות מספיק לפני הופעה, כי זה נראה להם שזה מספיק. ויש לי תלמידים כאלה שהם לא מבינים את החשיבות של החזרות, כן? זה נראה להם שהם עשו פעם אחת טוב, וזהו, גמרנו, זה מוכן להופעה. לא, ככל שתעשו יותר חזרות, יותר נכונות, יותר עם חשיבה, אתם תביאו, כאילו, תגיעו לתוצאות הרבה יותר טובות. אז אני אומרת שגם מצבי שעננות אצל זמרים לא מנוסים, אני אומרת, שימו לב לזה, כי לא יותר מדי לפחד מזה ולחשוב, אני אף פעם לא מוכנה ואני לא אעשה את ההופעה, שאני לא אעשה 200 חזרות. לא, למצוא את הבלנס הזה בין הדברים. כן. אבל, וזה בא עם הזמן, זה באמת בא עם הזמן, כן. המיומנות הזאת.
את יודעת, אני חושבת על הפרדוקס הזה, שזמר ככל שהוא מנוסה יותר, הוא יודע שהוא צריך להתאמן יותר. ודווקא האנשים שהם פחות מנוסים, הם לא מבינים עד כמה הם צריכים לשאוף לפחות, להגיע למצב של אוטומטיות. זה נשמע פרדוקס, אבל זה בפועל, שתינו מכירות את זה היטב.
לגמרי. את יודעת, אני חושבת, זה מביא אותי למחשבה, שזמר מנוסה וזמר לא מנוסה, שניהם פוחדים לפני הופעה, אבל הם פוחדים מדברים שונים. הלא מנוסה פוחד מזה שהוא לא ידע אולי את הצלילים הנכונים, או אין לו מספיק שליטה ברגיסטרים, או כל מיני דברים שקרו לו. הוא יודע שזה יכול לחזור לעצמו בהופעה, אבל הוא עוד לא יודע מה שהוא לא יודע. כאילו, הוא עוד לא יודע שיכול להיות שפתאום יתפוצץ איזו תאורה בשום מקום וזה יעיף אותו. אבל זמר מנוסה לא כל כך פוחד מהעניין של הרגיסטרים ודברים האלה, זה כבר עובד אצלו. אבל הוא פוחד ממה שיכול לקרות, כי הוא כבר קרה לו, וקרה לו, וקרה לו, וקרה לו. זאת אומרת שהוא חי באיזה עולם דמיוני יותר, מאשר האדם הלא מנוסה. ושניהם פוחדים מסיבות שונות, ושניהם מתמודדים מזה אחרת. אז...
נכון, נכון. נראה שזה לא נושא השיחה, אבל תמיד צריך להגיע למסקנה הזאת, שבאמת צריך לצבור שעות במה, כדי להבין עד כמה... הדברים יכולים להשתנות, להשתבש, ועד כמה נדרש מאיתנו להיות כל הזמן ערניים ומסוגלים להשתנות ברגע.
כן.
אז אני חושבת, אם אני חוזרת רגע להתחלה, שהאמירה הזאת, שחייבים להיות, לשכוח מהטכניקה, כדי להיות לגמרי בפלואו, ולהיות כל הזמן ביכולת להגיב ולאלתר, אני חושבת שזה דווקא מצב של מודעות וחשיבה. להיות בפלואו, זה להיות מסוגל, גם להיות לחלוטין ברגש ובמוזיקה, וגם להגיב למה שקורה ולהשתנות על פי זה. אני לא חושבת שלזה מתכוונו, אני גם שמעתי את זה יותר מדי פעמים, על, על, על נגד, 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 ואני דווקא רואה את זה, שפלואו זה כן מצב. עכשיו הגעתי לזה. אני מקווה שאני...
וואו, היה שווה לעשות את השיחה הזאת.
תוך כדי השיחה, אני פתאום חושבת על זה. זה המצב האידיאלי. שאתה גם וגם, לגמרי לגמרי.
כן, ולהיות באמת ברגע הנתון. להיות בהווה. לא במה יהיה בהמשך, אלא כרגע. מה קורה כרגע? אני חושבת שזה... זה נותן הרבה חופש. להיות מסוגלים להיות ברגע, ולא לחשוב ולדאוג למה ש... יכול לקרות בהופעה, אלא...
וזה גם, זה גם בניגוד למצב שאת תיארת קודם, שגם לי, ואני חושבת שכל זמר קרה לו, שהוא היה בחוסר מודעות, הוא אומר, מה היה לי שם? אני לא זוכר כלום מההופעה. זה גם, זה קורה. אי אפשר להימנע מזה, אבל אפשר לנסות, לפחות להיות כן ברגע, וגם אם אנחנו מרחפים במשך השיר, ברגע שאנחנו שמים לב לזה, להחזיר את עצמנו לכאן ועכשיו, ולהיות כן עם הגוף, עם הנפש, עם תשומת לב למה שקורה, ועם המוזיקה ואומנות.
בדיוק, בדיוק. אז אוקיי, אז אם אומרים ששירה יכולה להיות מצב כמו, אתה יודע, fight or, you know, fight or flight, כאילו לברוח או להישאר, אני אומרת, תשהו, תהיו עם זה, תהיו עם זה.
כן, זה יעזור מאוד לחזור חזרה ולהפחית את רמת הפחד, כי ה-fight or flight הרי זה פחד.
בדיוק, בדיוק.
בסדר.
טוב, תמילה, תודה רבה על עוד שיחה שמהנה ומעוררת מחשבה, ואנחנו ניפגש איתכם ואיתנו, בינינו, בקרוב מאוד.
בקרוב. להתראות.
להתראות.